שיש לנו להיום. אחר כך קצת אסלאם. אז ראינו ראינו ש את הדברים הבסיסיים של אמונת הנצרות כפי שריאל מביא אותם. דיברנו קצת על הנושאים הללו. אם אתם זוכרים, אז הצבענו על 3-4 ממדים שבהם יש לנו מוקדים שהם יוצרים את ההתנגדות החריפה כלפי הנצרות. צריך לזכור שמבחינה הלכתית לפחות יש מחלוקת הפוסקים האם הנצרות נחשבת עבודה זרה או לא. יש לזה השלכות מסוימות מבחינת בישולי אקום קצת, אבל האם זה עבודה זרה גמורה או רק עבודה זרה בשיתוף? עבודה זרה בשיתוף זאת אומרת שיש ממדים של אמונה תורה יחסית, אבל שיש שם ממדים של עבודה זרה, כי הם בכל זאת עושים יש להם צלמים בחלק מהכנסיות, לא בכל הכנסיות, יש הבדל גדול, יש כנסיות שאין, כנסיות אנגליקניות למשל, אין שם בדרך כלל צלמים, ויש לזה מעמד הלכתי קצת שונה מבחינה זו. בכל אופן, הפסיקה המקובלת היא שהנצרות היא עבודה זרה עבור יהודים, אבל איננה עבודה זרה עבור גויים. זאת אומרת, יש כאלה שסוברים שגם עבור גויים, אבל יש כאלה שמקילים שאם נגדיר את עבודה זרה של הנצרות כעבודה זרה בשיתוף, אז מבחינת ההלכה יש מעמד שונה לעבודה זרה בשיתוף אצל יהודי לבין אצל גוי. אצל יהודי זה חמור מאוד עבודה זרה בשיתוף, אצל גוי עבודה זרה בשיתוף היא משהו שאפשר להעלים עין. לא חייבים ישר תנדגדן להיכנס בהם. אז זה חשוב לדעת. ואז דיברנו באמת על הנושא הזה של ההגשמה, הנושא הזה שבצד אחד הם תופסים בו כמשהו שאיזשהו רצון של תפיסה אבונה שלהם, דווקא איזשהו בחינה של ידידותי למשתמש כזה, כן? שהאל יורד עד כדי כך, אתם זוכרים שדיברנו שרם על כל גויים השם על השמיים כבודו, ואנחנו רואים נכון מי כשם אלוקנו המגביל השבת המשפיעי לראות גם בשמיים, זה השפלה, אבל גם בארץ. אז התפיסה שלהם, וכך יש להם לא מעט תיאולוגים שמסבירים, שהדבר הזה שבו האל משתתף לחלוטין בקיום האנושי, זה החסד המלא והשלם, שהוא מתקרב אל האדם ולכן הוא יכול לגאול אותו, ולכן האדם יכול להיות שותף אל הקיום האל. אני קשה לי להגיד את זה, אבל זה מה שהם אומרים, בסדר? וכשאחד הדברים, אחד הסקרמנטים, שזה הפולחן הדתי שלהם, אחד הסקרמנטים המרכזיים שלהם, זה באמת האכילה, שחזור הסעודה האחרונה, שבו ישו אמר שזה היין זה דמו והלחם זה בשרו, ושבעצם כל אדם שמשתתף בסעודת האדון, בסעודה הזו, בעצם משתלב, המשיח שלהם משתלב בנפשו ובחייו, וזה הופך את הנוכחות שלו למאוד מאוד נוכחת בחיים של המאמינים. וזה מבחינתם מה שבינינו ראה מחריד לב ונפש, כל ההגשמה הזאת וכל הפיכת האלה בן אדם, אצלהם זה דווקא נתפס כשבח גדול. זאת אומרת, אתם צריכים לדעת שאתם, אם אתם אומרים, זה כמו בדיחה מפורסמת ששני חסידים מתפעלים אחד מהרבי של, כל אחד מהרבי של עצמו, ומריפטים 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 ומריפטים, ובח אחד שלישי אומר, טוב, גם הרבי שלי לא בן אדם. אז אז הקטע הוא שבאמת הדבר הזה הוא מאוד מאוד מטשטש את הייחוד, את הטהרה של המושג האלוקי. ואמרתי לכם כבר שרבי יהודה הלוי בתחכום שלו הוא ייתן למוסלמי לתקוף את הנצרות על הנקודה הזו. אז נגענו בנקודה הזו, נגענו פעם קודמת גם בנקודה הזאת של ביטול המצוות המעשיות, זכור לכם? דיברנו על הרוח ועל הבשר, על התפיסה שלהם שעוברים לעידן, בנוסחים אחרים זה מופיע, עכשיו אני מוסיף קצת משהו, זה בין עידן הדין לעידן החסד, כשעוברים לנצרות מגיע עידן החסד, עד אז היה דינים, ודינים באים די ביטוי בהוראות חד משמעיות, תקיפות וברורות של קיום מצוות מעשיות, לעומת מצב של משהו שהוא מעבר לזה, שרק ברוח. דיברנו על הטענה שהמשיח כבר הגיע ומלא העולם לא זקוק לגאולה משמעותית, אדם לא צריך להיאבק עם עצמו בצורה קיצונית, שזה הזכרנו גם קצת את הדבר הזה, זכור לכם משהו כזה. והטענה האחרונה, מה, לא דיברנו על זה, דיברנו על זה, הטענה האחרונה שאמרתי שמדבר עליה היום קצת זה באמת העניין הזה של הכפירה בנצח ישראל, בסדר? ופה יש משהו מאוד מאוד משמעותי, כי בסופו של דבר באמת, כמו שרבי יהודה הלוי מיטיב לבטא את זה, הטענה הזאת של 12 השליחים הם מחליפים את עם ישראל, ושבעצם, כמו שהוא אומר פה, שהברית החדשה, מה שהם קוראים, היא בעצם ממשיכה את הברית הישנה, ובעצם שעם ישראל בעצם נדחה מפני הממשיכים האמיתיים של הנבחרים האמיתיים של...
נראה לי שזה לא ממשיכים, זה במקומם.
כן, זה ממשיכים. כשמישהו במקומך, אז הוא ממשיך אותך. זה התפיסה שלהם. זה לא משנה, אנחנו לא חלוקים בנקודה הזו, בסדר? אוקיי? זו תפיסה מאוד מאוד עקרונית, ושהיא מאוד מאוד נוגעת במיוחד לרבי יהודה הלוי, שאנחנו נראה שאחד מהתשתיות של התפיסה שלו זה באמת הנצחיות של הבחירה של ישראל, משום שהבחירת ישראל, הסגולה הזאת נמשכת דווקא בעם ישראל, והיא עוברת מדור לדור באופן שהוא ביולוגי, גנטי, איך שלא נקרא לזה. בנקודה הזו יש איזשהו הנצרות שבעצם אומרת שהקדוש ברוך הוא החליף אותנו באומה אחרת, הוא באמת נוגעת בנקודה מאוד מאוד שורשית בהבנה של האם הבחירה הזאת מתקיימת או לא. אז פה אני קצת רוצה להאריך בנקודה הזו, משום שהיא באמת גם במיוחד נוגעת להתמודדות עם חוויית הגלות. אתם צריכים להבין שכשבא רבי יהודה הלוי, והרי זה בעצם הטיעון ההיסטורי של הנצרות כנגד היהדות, הטיעון ההיסטורי של הנצרות כנגד היהוד היה שבאמת הוחלפנו, ומאז שאנחנו, ברוך השם, לא האמנו במשיכותו של ישו, ולא האמנו בזה, ולא זו בלבד, אלא שגם דנו אותו בסנהדרין, הטענה מבחינה היסטורית זה דבר שהוא קשה, כן? אם אתם יודעים שחורבן בית שני היה בשנת 70 לספירה, זאת אומרת 25-30 שנה אחרי שתלו אותו פה בירושלים, שם בירושלים, כן. אז הטענה שלהם, אתם זוכרים את הפסקה פה, ומעט איך הביטוי שם פה החל הקצף האלוקי ניתח על המונן, נכון? זה משהו כזה?
כן.
כן. אולם אחרי שמרו המונן במשיח זה, וצלבו, התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונן, כן? והרצון היה התחיל לשורה על היחידים אשר הלכו אחר המשיח. כן, קודם כל השליחים, אחרי כן על האומות אשר הלכו היחידים מהם. אמרתי לכם שדווקא מבחינת התיאור ההיסטוריה של התפתחות הנצרות, יש פה תיאורים מאוד מאוד מדויקים, מאוד מאוד עקביים על השלבים השונים של ההתפתחות של הנצרות, בין הקהילה הנוצרית הבסיסית שהייתה יהודיה וגם שמרה מצוות, ומה שאחר כך התפתח כשהם התפזרו והתחילו להתחבר לעמים באירופה, ושם העיצוב הסופי של הנצרות היה איזשהו שילוב בין הצרכים הפגניים של אני לא רוצה להיכנס לזה. בכל אופן, התפיסה הזאת, תכונה היסטורית, האירור ההיסטורי הנוצרי, הוא היה אירור מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד בעייתי. אנשים, תראו לכם, שנים, מאות שנים נמצאים בגלות באירופה. אנחנו כולם יודעים משנת 1492 כשנת גירוש ספרד. אבל אם קצת 100 שנה לפני כן, ב-1391, יש משבר מאוד מאוד גדול בספרד. למעשה שליש מהקהילה נרצח, שליש מהקהילה התנצר, שליש מהקהילה שרד פחות או יותר עד הגירוש הגדול אחר כך. אבל כבר אז יש רדיפות מאוד גדולות, כי יש התעוררות מאוד אנטי-יהודית חזקה, וניסיון רדיפות יהודים על בסיס דתי, וויכוחים שבעצם אומרים שאיך אתם יכולים עוד להאמין ביהדות, הרי אתם צריכים להאמין במשיח הנוצרי, ואנשים במצוקת, זה לא סתם שאנשים המירו את דתם לנצרות, בגלל שבאמת החוויה הייתה שאנחנו על הפנים, אנחנו, כמו שאמר, הדת המושפלת, רבי יהודה, עכשיו, אחד הדברים שהחזיקו את היהודים באותם שנים, זה מרתק מאוד, זה ויכוח הרמב"ן בברצלונה, שגם היה פחות או יותר באותה תקופה, שאחר כך נתפס בכמה וכמה, שהפך להיות איזשהו, אבל כמובן שהנצרים לא נתנו לרמב"ן לנצח את הוויכוח הזה. זאת אומרת, היה שם ויכוח מאוד מאוד לא פרי, ברגע שהוא יכל לתת תשובות ראויות לטענות שכנגדו, הבריחו אותו, לא, היה מאוד מאוד מורכב. אבל מה שאני בעיקר רוצה לומר זה שתבינו שאתה נמצא ואתה מאמין שיבוא פעם משיח, אבל אתה, והמשיח שלהם כבר הגיע, אתה מבין? אז אתה לא מאמין במשיח שלהם, אתה מאמין שלך, אבל סך הכל אתה, מה יש לך להציג? אין לך מה להציג. עכשיו, יש יהודי שחי, זה רבי יהודה הלוי, אז אנחנו רואים במאה ה-12, עכשיו, מי שעוד תופס עמדה כזו, מאוד מאוד ברורה של נצח ישראל, זה מי שכותב ספר נצח ישראל, וזה רבנו המהר"ל מפראג, שחי בפראג מהר"ל במאה ה-17, והוא, 16 ו-17, כן, הוא תחילת ה-17, אבל רוב הפעילות שלו מאה ה-16, והמהר"ל, המהר"ל כותב ספר נצח ישראל, כדי שוב לתקף את האמונה הזאת בנצחיות בחירתם של ישראל, למרות שבעצם עוברים עוד ועוד שנים של מה? של גלות. עוד שנים גלות, עוד שנים גלות, ובאמת השאלה הזאת, מה הולך להיות פה? עכשיו, אנחנו חיים, אתם לא מבינים כמה שאנחנו חיים בסיטואציה היסטורית אחרת לגמרי, משום שחזרנו ארצה, כן? זה לא יומן הדבר הזה, ואנחנו אולי כבר לא בעלי הנס, אבל גם אנחנו, כתוב שאין בעל הנס מכיר בניסו, אבל גם לא נכדיו של בעל הנס מכירים בניסם. זאת אומרת, יש משהו שאנחנו בכלל לא מבינים את המשמעות ההיסטורית שאנחנו עכשיו מדברים בשפה שאני מדבר, בשפה שאתם מבינים אותי. למרות שאם אנחנו נעשה פה קצת סטטיסטיקה של קיבוץ גלויות, אז אני משאר לעצמי שאתם אותי כבר צעירים קצת, אז כמה מהסבים והסבתות שלכם כולם נולדו בארץ? כמה חבר'ה פה יש להם כל ארבעת הסב, שתי סבים, שתי סבתות, כולם נולדו בארץ. אני מכיר אותם. זהו, אחד. זה, אתם יודעים שכל השאר, זאת אומרת, אנחנו קיבוץ גלויות. תושש, את הסבא רבא את הסבא גם את הסבא של סבתא שלך. טוב, בקיצור, למה יישא? זה בגלל שהוא צעיר, לא מבין, אני זקר. העניין הוא ש ומי שכתב על זה בצורה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מרתקת, זה מכללת הרצוג, אתם יודעים מה שאני נקראת מכללת הרצוג? יעקב הרצוג. יעקב הרצוג, מי הוא היה? אני אספר לכם קצת על האיש הזה. יעקב הרצוג היה הבן של הרב הרצוג, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, שהיה הרב הראשי השני לארץ ישראל, שהוא בעצם היה הרב ממותו של הרב קוק, והיה הרב עם הקמת המדינה, מ-1935-1936 הוא נבחר בעלה, הוא היה הרב הראשי, והיו לו שני בנים, אחד קרא לו חיים הרצוג, שהיה נשיא מדינת ישראל השישי, אם אני לא טועה, ואחיו הגדול יותר והמוכשר יותר קראו לו יעקב הרצוג, שהוא היה איש מופלא מאוד. בשלב מסוים של חייו הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שראש הממשלה הייתה אז גולדה מאיר. והוא היה התפרסם בגלל כמה דברים. קודם כל הוא היה מועמד להיות רב ראשי של אנגליה. אחר כך הרב יעקובוביץ' נבחר, והוא לא נבחר. אבל אדם, שתראו לכם אדם שבאמת זה ההתלבטות שלו, להיות רב ראשי לאנגליה או להיות מנכ"ל משרד ראש הממשלה. זה כבר שם אותו כמעט במודעות דרושים לבד, כן? אין עוד הרבה אנשים שזה בדיוק ההתלבטות שלהם. והוא התפרסם כשהוא היה בקנדה, הוא היה שגריר ישראל בקנדה בשנות, בשנת 60, 1960, קצת אחר כך. הוא התפרסם בגלל שהוא התווכח עם היסטוריון אנגלי שקראו לו ארנולד טוינבי. ארנולד טוינבי זה טען, היה לו איזו תיאוריה היסטורית, והוא טען שהעם היהודי הוא פוסיל, פוסיל ביידיש ואנגלי. זה מאובן, מאובן היסטורי, יש כמה מאובנים היסטוריים, זה משהו כזה טעור. בעצם העם הזה היה צריך להיעלם, כי הוא כבר לא פעיל, הוא לא חי, הוא מאובן. מאובן זה אבן נורא מעניינת, כי יש
בה... מת, בקיצור.
לגמרי, מת חי, זאת אומרת, הכי גרוע. גם מת, אבל גם כאילו חי, אבל הוא עושה תנועות של חי, אבל הוא לא ממש חי, כי הוא לא מצורף, הוא לא חי בעולם הזה בכלל.
פול גלוז.
מה?
פול גלוז.
ממש. בקיצור, הרצוג היה שגריר ישראל בקנדה, באוטווה. הוא הזמין את טוינבי האנגלי לוויכוח פומבי ברדיו הקנדי. והוויכוח הזה הוקלט. ואז היו תקליטים של הוויכוח, וגם כמובן שוכתב, ויצא בתור חובר, וגם בתור ספר שנקרא עם לבדד ישכון. זה הספר של, מאוד מעניין הספר הזה של הרצוג, כי הוא באמת, של יעקב הרצוג, כי הוא באמת מראה איך אדם שהוא חי בעולם המדיני ממש, איך העולם התורני שלו נמצא שם בתוך העולם המדיני שלו. והטענה המרכזית שלו הייתה, הוא גם היה אחראי על הקשרים עם הוותיקן, הוא היה אחראי על קשרים בין דתיים קצת, כיוון שהוא הבין קצת ביידישקייט, והיה לו תפקידים מדיניים כאלה בין היתר, והוא היה הרבה בשיח עם ראשי העדות בעיקר הנוצריות פה בארץ. והוויכוח הגדול היה שבאמת הרצוג ניסה להראות על הרצף ההיסטורי המוחלט והמלא של עם ישראל לאורך כל הדורות. זאת אומרת, יש פה משהו של נצח ישראל שהוא קיים, וכמובן שהוא טען שעבור הנצרות שמאמינה שעם ישראל, הרי בעצם לנצרות יש קושייה אחת גדולה. אם הוחלפנו ואנחנו פג תוקפנו, זו הטענה שלהם, פג התוקף, אם פרוץ הנצרות, פג תוקפה של הבחירה בישראל. אז למה נשארנו בשטח? כלומר, זה לא הטענה של טוינבי, אבל זה הטענה של הנוצרים. למה נשארנו בשטח? אז הטענה שלהם הייתה, אנחנו נשארנו בשטח כדי להעיד מה שקורה למי שאיננו מאמין בישו. כן? זאת אומרת, אנחנו, בדיוק העדות השלילית, אתם יודעים, המינוס הוא גם הופכי. אתם יודעים את הביטוי הופכי במתמטית? כן? אז אנחנו ההופכי של האמונה בישו, ורואים מה שההיסטוריה שלנו היא פשוט מראה מה קורה למי שלא מקבל את האמונה באותו האיש. וכל זה טוב ויפה, כל זמן שאנחנו על הפנים, ועשינו את זה בהצלחה רבה במשך מאות רבות בשנים. אבל קורה משהו לא נורמלי ב-150 שנה האחרונות. יש איזה רבותיי, מה שקוראים בשפה של הטלוויזיה הישראלית, רבותיי מהפך. מי לפני 150 שנה קורה משהו שערורייתי. העם הזה השתגע. אחרי מאות שנים שהוא לא הוא היגר לכל מקומות בעולם. צריך לדעת, היהודים הם ממש מהגרים קלאסיים, הם מסתובבים בכל העולם. גם היום גם יהודים זזים ממקום למקום. החידוש הגדול היה שהם הכניסו את המחוזות האלה של פלסטינה ושל המזרח התיכון כחלק ממחוזות היהודים שלהם. כי הם זזו לכל מקום. הם התפזרו, ומשהו פה משתנה. הם חוזרים גם הביתה, ולא רק שהם חוזרים הביתה, הם גם... יש אחד מהדבורים החסידיים, בבית חוז'ין, שאומר שהיהודים הם כמו סוכה. היהודים בגלות הם כמו סוכה. יש תפיסה של הסוכה זה סמל של גלות. אז מה זה יודעים? כי סוכה גם עשרה טפחים קשרה, כי היהודי בגלות הוא כפוף, הוא לא יכול להיות זקוף. כפיפות זה אחד מהאפיינים של הגלות, חוץ מזה שהסכך צריך להיות תלוש, כי יהודי בגלות הוא תלוש, אין לו יכול, הוא לא נאחז במקום, הוא זז ממקום למקום. ויש פה איזו אמירה יפה שהגלות מתמצאת בתלישות ובכפיפות. עכשיו, ראה איזה פלא, ב-150-200 שנה האחרונות, כמו שאמרתי, מהפך, התלושים נאחזים ומשתרשים, והכפופים מזדקפים. זה לא קרה, זה לא קרה. זה נגד ה... לא היה כדבר הזה. וקורה פה שינוי גדול, ולא זו בלבד, מודיעים מדינה, קמים לתחייה. אתם יודעים שעבור הנצרות, עבור רומא, שאנחנו שולטים בירושלים, בכל ירושלים, זה, עבור הכנסייה הקתולית, זה קשיה, כמו שאומרים.
סתירת לחי.
ממש. קושייה אדירה. זה קושייה... מה?
אמרת, זה סתירת לחי, אז אמרת, בשביל זה יש להם את הלחי השנייה.
כן. אז זה בדיוק העניין, שהדבר הזה הוא מאוד 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 בעייתי מבחינה תיאולוגית. ולכן אני חוזר לנקודה הזאת שהנצרות בעצם כפרה בנצח ישראל וקיימה את ההמשך, את מת קיומו של עם היהודי, נתנה לזה תפקיד במשמעות תיאולוגית שלילית מאוד. וכשאנחנו זזים וקמים תחייה, זה מאוד 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 לא מסתדר. עכשיו, אז מה התיאוריות שקמו במרחבים שונים של הנצרות להסביר את ה... להתמודד עם הצרה הזו? אז יש גישה שאומרת שעם ישראל הוא לא העם הנבחר, כי הוא כבר לא נבחר, אבל בכל זאת הם היו העם הנבחר, ולכן יש להם איזשהו תוקף, איזושהי משמעות, ולהם יש גם צ'אנס, ככה, second chance, כזה, כשיבוא, הרי התפיסה שלהם מדברת שהוא קם מתחייה, אבל הוא לא ממש גלוי, והתפיסה שלהם מדברת על כך שהוא יופיע, המשיח צריך להופיע פעם נוספת, כן? זה לא עבד לגמרי, כן? זה די ברור שהעסק הזה לא הסתיים, צריך שיהיה עוד סיבוב לעניין הזה, ואז היהודים יהיה להם צ'אנס נוסף להאמין בו. ברור, אז לכן יש להם עוד קיום, ואפילו יש להם סגסוג. אני לא מדבר על תפיסות אבנגליוניות של האבנגליסטים, בעיקר באמריקה ואצל המורמונים. אצלהם יש בכלל, אתם יודעים שהמורמונים, התפיסה שלהם היא שטרום הופעתו השנייה של ישו, ישראל ישובו לאדמתם. לכן יש לנו לא מעט אוהדים נוצרים אמריקאים ש... סולט לייק זה באמת מורמונים, אבל לא רק הם. זאת אומרת, הכוח הפוליטי של הכנסיות האבנגליסטיות באמריקה הוא לא קטן, הוא אפילו די גדול. ו... מה?
שהוא אוניברסיטה מורמונית, בתורות שם.
כן, זה, אבל זה קשור. מורמונים זה קבוצה קטנה יחסית. הקבוצות הגדולות הן אחרות, והם מאוד פרו-ישראלים, הם גם מאוד ימניים. ומאוד נפגשתי עם כמה מהם, לפעמים...
גלנדק.
מה?
גלנדק.
גם?
כן, אחד מהם.
יש חלק... בוש ודאי. אני אספר לכם תכף על זה קצת גם חוויות שהייתי בהזדמנות, שגם הוא הפגין את גודל אמונתו. דווקא זה היה נורא מעניין, לפני 7 שנים בערך. יש בבית הנבחרים האמריקאי יש איזה ארגון שנקרא prayer breakfast, משהו כזה. הם מתכנסים לארוחת בוקר כזאת קצת סנדוויצ'ים ומתפללים. זה משהו שחוצה דתות, ויש להם פעם אחת בשנה, יש להם איזה התכנסות שנתית בוושינגטון. והנשיא מוזמן לזה, וגם הוא בא לזה. כשאני הייתי שם אחת פעם, היה משלחת גם מארץ, שניסו לארגן משהו כזה, יש גם בכנסת איזושהי התארגנות כזאת, כשאנשים מדברים קצת לפרשת שבוע, פעם בשבוע, משהו קצת יותר רוחני, יש משהו כזה, לא יפרסמו את זה כי זה לא... אבל בכל אופן הייתה איזו משלחת שנסעה לשם, אני גם נסעתי, ובאמת זה היה מרתק מאוד לראות אולם ענק של 3,000 איש, כולם מתכנסים לטובת העניין על הבוקר, מוקדם בבוקר, כמו אמריקאים עם הנץ כבר, לא, לא בדיוק, אבל לפני סוף זמן קריאת שמה זה היה כבר מאורגן. ובאמת אובמה דיבר שם עוד לפני שהוא היה מועמד לנשיאות, הוא היה אחד החבר'ה שבא וסיפר על, על האמונה, איזה מאמן כדורסל שפשוט שיתף את כולנו בחוויות שלו, האמוניות שלו, שהסביר לנו בצורה מאוד מאוד יפה איך שהוא ראה את יד השם בכל סל שזה, וגם הסביר את הטיפשות של אנשים שלא מאמינים, מה אתם חושבים שפשוט נשפך דיו ונהיה פה ספר, כל הטיעונים שאנחנו מכירים אותם, אבל היה משהו נורא פשטני בדרך שבה הובאו הדברים. אבל הם מאמינים בזה, אותם אוונגליסטים הם מאוד מאוד חזקים, יש להם לובי לא קטן ולא, אלא אפילו מאוד מאוד חזק, וחלק מאיתנו נהנים מזה, אבל צריך לזכור שהם מאמינים בזה לא בגלל שהם אוהבים אותנו לשיטתנו, הם מאמינים בזה שהם אוהבים אותנו, אבל זה צריך לשרת את האינטרסים של מי? שלהם, משום שהם מאמינים שאנחנו נחזור לפה, ואז השם, אנחנו נאבד את זהותנו תמורת הזהות החדשה שתופיע. זאת אומרת, זה אהבה, איך אומרים, אהבה תלויה בדבר, בסדר? נקרא לזה ככה. אז מצד אחד אפשר להשתמש בזה, ויש דיונים שלמים אם כדאי לקבל כספים מהם או לא כדאי לקבל כספים מהם, אתם יודעים שיש דיונים על הדברים הללו. בכל אופן צריך לדעת את האמת שהם באמת אוהבים אותנו, אבל נשמע. אז צריך, לא יודע מה הגדר של האהבה הזו. בכל אופן, מה שאני בעיקר רוצה לומר, זה שהתזה הזו היא בפירוש מנוגדת בצורה עמוקה לתפיסה שלנו את עצמנו, שנצח ישראל לא ישקר, ויש פה משהו שהוא בעומק כן הבדל בין היהדות לבין הנצרות. אני רוצה קצת לגעת בו. ואני אנסה לנסח אותו דרך נוסחה שבאמת המהר"ל, כפי שאמרתי לכם, גם הוא דוגל בתפיסה הזו, והמהר"ל מסביר את זה בצורה מאוד מאוד יפה, שקשורה לפרשיות שבוע של ספר, פרשות של ספר בראשית. והמהר"ל מסביר מה ההבדל בין הופעת נוח עלי בימת ההיסטוריה לבין הופעת אברהם. שאברהם מופיע בעצם ללא איזשהו פרומו. אין הקדמה ברורה, מה... ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך. לא ברור למה הקדוש ברוך הוא נוחת עליו ואומר לו, לך לך. לעומת זאת, אצל נוח, דווקא כתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים בעל ובעותיו, כי אלוהים יתלך נוח וכולי, ואז ויאמר אלוקים לנוח, כי אל תולדות נוח בא לפניי וכולי. יש, אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא מתחיל איתו. למה הוא פותח, מתקרב אליו. אבל אצל אברהם אבינו לא ברור כל הסיפור. אז באמת היא פעם אחת שהייתי באמריקה, זה היה הסופר הרמן ווק, הסביר לנו נורא יפה, שהוא אומר שזו שיטה ספרותית ידועה, דווקא כי אתה רוצה להדגיש משהו, אז אתה לא מספר את הרקע. אתה ישר מתחיל בזה שפתאום פורץ אברהם אבינו לחיי ה... טוב, אבל זה התירוץ של הרמן ווק. אבל למהר"ל יש תירוץ אחר, והתירוץ של המהר"ל הוא באמת רוצה לומר שהמערכת יחסים של... הקדוש ברוך הוא עם נוח, היא הייתה באמת פונקציה של המעשים של נוח. נוח היה צדיק. בגלל שהוא צדיק, הוא נבחר. אבל התורה רוצה להדגיש שהבחירה באברהם אבינו היא בעצם לא תלויה באברהם אבינו. הבחירה באברהם אבינו היא בעצם ככה. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא בא ואחר באברהם? למה? ככה. וללא סיבה. מה פירוש ללא סיבה? זה לא סיבה שתלויה במעשים של אברהם אבינו. זה משהו שפה איזשהו, אם תרצו, גזירה אלוקית. עכשיו,
זה...
זה רבי יהודה לוי יאמר, אבל מה שהוא רוצה לומר, מה שהמהר"ל רוצה לומר, הוא רוצה להדגיש את זה שבשפה אחרת, נגיד זה ככה, זכות אבות, חזר אומרים זכות אבות תוספות ממסכת שבת, זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה. מה ההבדל בין זכות אבות לברית אבות? זכות אבות היא זכויות. אתה משקיע בבנק, אתה השקעת, אפילו אם אתה מקבל ריבית, עדיין הסכום שיש לך בבנק הוא איזשהו פונקציה של מה שהשקעת. ואם נגמר, יכול להיגמר, זה משהו סופי. זכויות, יש לך זכויות לפי מה שעשית. ברית אבות היא לא טעמה. למה? משום שהברית היא לא פונקציה של המעשה האנושי, והיא לא איזושהי מכפלה של, לא איזשהו, היא לא תולדה, היא לא נגזרת של המעשה האנושי, אלא היא פרי ההחלטה האלוקית. ההחלטה האלוקית היא בלתי תלויה במעשה האנושי. כשקדוש ברוך הוא מחליט שהוא בוחר בנו, אז זה לא תלוי בנו, זה תלוי אך ורק, זה מה שנקרא אקט חד צדדי. זה לא משהו שהוא פונקציה של הדדיות. בעקבות האקט החד צדדי של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו גם כן נשאבים לתוך הסיפור הזה. אבל באיזשהו מקום, הטענה של המהר"ל היא שהבחירה היא אלוקית, ובתור בחירה אלוקית היא אף פעם לא תלויה במה שאנחנו עושים. היא מחוללת מעשים, היא מצפה מעשים, היא משתוקקת למעשים, אבל היא לא תלויה במעשים. ולכן היא לא יכולה להיגמר. וזה בדיוק הטענה של 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 רבי יהודה הלוי נגד הטענה הנוצרית שהעסק הזה נגמר. זה נצח ישראל לא ישקר, כי הוא לא ישקר, כי הוא לא מתחיל והוא לא פונקציה של העשייה שלנו. עכשיו פה נכנסת עוד נקודה שקשורה קצת לדברים האלה. כפי שאמרתי לכם, באחד הדברים התורות שהנצרות מתלבטת איתם זה תורת הגזרה הקדומה. נסביר רגע מה זה הגזרה הקדומה. אבל אמרתי לכם, אתם זוכרים שאתה צריך כדי לרשת טיקט או אבן, אתה חייב לעבור מה? הטבלה. אם לא עברת הטבלה, אתה לא נולד נוצרי. אתה צריך להצטרף לקהילה הנוצרית. אם לא הצטרפת לקהילה הנוצרית, אם לא הוטבלת, אתה תירש גיהנום. יש בזה גם כן גוונים כאלה ואחרים שתורות גנוסטיות או דברים שמופיעים לנו במלחמת בני אור ובני חושך. יש פה איזשהו סוג של גזירה קדומה שאם אתה שייך לבני חושך אז הלך עליך. ומי שזוכה, וזו תפיסה נוצרית קלאסית מאוד, שגם האמונה עצמה היא חסד אלוקי, ומי שלא זוכה לה, לא זוכה לה, ומי שזוכה לה נגאל. אבל יש פה משהו בתפיסה שלהם שאם לא מתרחש משהו, לא מתממש משהו, אם לא נעשה משהו, אז אין לדברים האלה בעצם משמעות. הנוצרי, לעומת היהודי שנולד יהודי, שיש פה איזה משהו שהוא בלתי תלוי, לא שהוא, היהודי ודאי קראו לממש את כל מה שיש בו ולקיים את התורה והמצוות, אבל גם אם הוא לא יקיים תורה ומצוות, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא, והבחירה בישראל נשארת לאורך ימים ושנים, והיא לא תולדה של העשייה. העשייה היא תולדה של הבחירה. בנצרות זה לא כך. אתה חייב לעשות. אם לא עשית את הסקרמנטים, את הפעולות הפרוחניות המתבקשות, סופך שתירש גיהנום. ולכן מטבילים לנצרות, לא נולדים לנצרות. יש איזשהו טקס של כניסה לתוך העידה. כך זה נקרא. בכל אופן, אם אנחנו מסכמים את הנקודה הזו, ומספיק לנו מהנצרות, אז הצבענו על מספר נקודות, והנקודה הזאת באמת של הכפירה ההיסטורית בכנסת ישראל היא מאוד מאוד משמעותית בשבילנו. ואני אומר שצריך לדעת שאנחנו חיים היום בתקופה שהעסק הזה משתלב עם הפלא הגדול הזה, עם הדבר הנפלא הזה של שיבת ציון, שיבתנו לארצנו. אנחנו קצת ליבנו גס בזה, אבל זה בכל זאת דבר שהוא מרתק ומדהים. זה לא פשוט להפך מתלושים וכפופים למשתרשים ומזדקפים. זה מבחינה היסטורית, זה מהפך של הדמוגרפיה היהודית ושל הכיוון של ההיסטוריה היהודית ב-180 מעלות. תרצו, נגיד זה בצורה חריפה, אתם יודעים שעם ישראל לאט לאט מתפזר ומתפזר ומתפזר. אתם יודעים שהתחל הגולים לבבל, כולנו עדיין ביחד. נכון, זכרו לכם משהו כזה. ואחר כך, בסביבות שנת 1000, מתחילים קצת להתפזר באגן הים התיכון, יש קהילה במצרים, קצת לפני כן, 700, 800, 900 אלף, אחר כך מתפזרים בכל אגן הים התיכון. זכרו לכם אגדת ארבעת השבועים, זכרו לכם משהו כזה? צפון אפריקה, לא בית, בסדר. תחפש, תקצה. צפון אפריקה, אלה מופיעים בצפון אפריקה, איטליה, צרפת, נראה, והם לאט לאט גם נדחפים לתוך לב ליבה של אירופה, עד שמתייסד היישוב בפולין, ש, ששם פה נלין, אתם מכירים את הסיפורים האלה, ובעצם בסוף המאה ה-19 אז מתחילים קצת להתפזר עוד קצת לפני כן. אתם מכירים את הסיפור, זה סיפור מופלא מאוד על רבי מנשה בן ישראל, שמעתם על היהודי הזה, איש מאוד נחמד, הוא חי באמסטרדם, ובשנת 1656 הוא כותב ספר שנקרא נדחי ישראל. מה הקטע של הספר הזה? הקטע של הספר הזה זה שהוא נורא רוצה לקדם את הגאולה, אבל הוא מצא דבר נורא מעניין, שכדי שתבוא הגאולה צריך לקבל את עם ישראל מארבע כנפות הארץ. עכשיו מבין מה הבעיה, הם עוד לא התפזרו בארבע כנפות הארץ, אז איך אפשר לקבל את זה מארבע כנפות הארץ? אז מה צריך לעשות עכשיו? לפזר אותה, שוי. אז מה שהוא כותב ספר, נדחי ישראל, שבדיוק זה הרעיון שלו, גם הספר הזה מתורגם ללטיני. ואתם יודעים שבאותו זמן יושב באנגליה גוי בשם לורד קרומוול, שהוא ראש הממשלה. ואתם יודעים שב-1141 גורשו היהודים מאנגליה, אחרי ששאריתם הושמדו במצוא דת יורק, ומאז אין יהודים באנגליה, אבל אנחנו הרי רוצים לקבץ גלויות, צריך להביא יהודים לאנגליה, אז יש מסע ומתן על שיבת היהודים לאנגליה, חס ושלום, לא כדי שישארו שם לאורך ימים ושנים, אלא כדי שאחר כך מה? הם יחזרו, אבל זה הספר, ספר נדחי ישראל שנועד לפזר את היהודים לאנגליה, כדי שיוכלו, ואז יהודים מתפזרים. עכשיו, השיא הגדול, גם של הכפיפות וגם של הפיזור של היהודים, זה בזמן מלחמת העולם השנייה, בזמן השואה. אין ספק שהשואה היא שיא הכפיפות. זה אין ספק. זה ברור, נכון? אבל אתם מבינים שהם לא היו יהודים בשנגחאי, זה ממש שרוריה, כי איך אפשר לקבץ יהודים בשנגחאי אם הם לא הגיעו לשם בכלל? נכון? אז אתם יודעים מה קורה לישיבת ניר ולעוד כל מיני קהילות יהודיות, איך הן מתפזרות בכל, נודדים בכל... ראיתם פעם את הגלובוס, איך רוסיה נראית על הגלובוס, איך היא פרוסה שם בחלק כל צפון אירופה וכל צפון אסיה? אז לאט לאט מתפזרים יהודים, זה באמת, במזרח, באמת, האמת היא שזה לא עובד כל כך, במזרח הם מספיק יהודים. עכשיו אולי זה מסביר למה כולם מטיילים בתאילנד וזה, כי צריך לקבץ יהודים משם, אבל תראו לכם במזרח, באמת אתם מגיעים למקומות שאין יהודים.
אז בשביל זה בית חב"ד קיים.
ממש בשביל זה. אני מקורות גם שאין בית חב"ד, אני אגיד לך. בקיץ אשתי ואשתי הוזמנה ללמד בווייטנאם, בהנוי, אין שם בית חב"ד, עדיין. גם הכי קל להסתובב שם עם כיפה, כי הם לא יודעים שצריכים להיות אנטישמיים, שזה אחד המקורות שהיה הכי קל להסתובב, כי הם לא יודעים מה זה, אין להם שומעה ואמינה שזה צריך... מבחינה פוליטית הם פרו-פלסטינאים, כן? כי זה הפוליטיקה שלהם, אבל מבחינה אנושית, מה זה? לא, אין להם איזשהו יחס עיין או משהו כזה. בכל אופן, השיא הפיזור ושיא הכפיפות, אין ספק שזה בתקופת השואה, אנחנו רואים בעולם, בזמן מלחמת העולם השנייה וכל המאה העשרים, אין כמעט מקום שיהודים לא ברחו. התפזרו בכל מקום ומצד שני, כמו שאמרתי לכם, קורית מגמה הפוכה לחלוטין של התכנסות יהודים, אנחנו כבר 7 מיליון, זה לא קצת, זה אפילו די הרבה, ואפילו מונחים אירופאים, יש לא מעט מדינות באירופה שאין להם את הנורווגיה, היא פחות מאיתנו. אפילו דנמרק, אני חושב שהיא לא בדיוק מגיעה לגודל שלי. יש כמה מדינות לא קטנות, כן, אבל שוודיה יותר גדולה, אבל בסך הכל, פינלנד יותר קטנה. יש, אנחנו לא כאלה קטנים כמו שאנחנו נוהגים לחשוב, כן? אבל קורה פה משהו. מהפך של 180 מעלות. וצריך להסביר אותו. ההסבר הכי טוב שיש לו זה בכל זאת יד השם אשר עלינו, והיא נקודה מאוד מאוד משמעותית שאנחנו זוכים לאיזשהו תהליך מיוחד במינו. אתם לא זכיתם להכיר את הרב ברויר, שמעתם את השם, יש כאלה שכן זכו להכיר, טוב, יש פה... הבן דוד של סבא רבא שלו. אה? אתה זכית? לא, זכית. לא. אז הבן דוד של הסבא רבא שלו. אז ככה, הוא תמיד היה אומר לנו ככה, שהמהפכה הזאת במגמה של ההיסטוריה היהודית היא דבר מופלא מאוד. עכשיו, אתם מכירים את אז מי עשה את זה? זה מעשה שטן או מעשה אלוקאים? זה שאלת השאלות. עכשיו זה כלפי... היום החרדים כבר לא מדברים ככה, כי לא יודע למה, אבל בעבר זה היה אחד הטענות. זה מעשה שטן או מעשה אלוקאים? זה שאלת השאלות. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, או שאתה מאמין שלמעשה שטן? כי זה הוויכוח הגדול. אם זה מעשה אלוקים, אז צריך להגיד שכוח לפחות, להגיד משהו, להביע איזשהו הכרת הטוב, משהו צריך להתייחס. אז הוא היה אומר ככה, תראו, לאורך כל הגלויות מסופר שככה, שהיו שואלים, תראה לנו את הקדוש ברוך הוא, היהודים הם עדים לקדוש ברוך הוא. עצם זה שהם קיימים למרות כל הצרות, זה סימן למעלה השגחה אלוקית. זה סימן שהקדוש ברוך הוא, זה מעשה אלוקינו. הקיום היהודי למרות כל סיפורים מפורסמים ששאלו את נפוליון ביקש הוכחה לקיום האל, אז אמרו, תסתכל על העם היהודי. אז הרב רואה היה אומר לנו ככה בחריפות כזה, כמשפחה חריפה. אז הוא היה אומר ככה, תראו, כל הצרות וכל הזה ואנחנו קיימים זה מה? זה הקדוש ברוך הוא. סוף כל סוף, אחרי 1800-1900 שנה, קורה משהו טוב, יהודים חוזרים לארץ ומתחילים לזקוף קומתם ולהשתרש פה בארץ. אז עכשיו אומרים לו, לא, זה לא, זה לא, זה, זה לא, זה, זה מעשה שטן. אז הוא אומר, אם השטן יותר חזק מאלוקינו, אני עובר לשטן. אתה יודע, מה הכוונה פה? איך אתה מבין? איך אפשר בכלל לעלות על הדעת ש פתאום קורה, עכשיו לא רק שפתאום קורה, גם הנביאים ניבאו שזה יקרה, זה שערוריה בכלל, שזה לא הפתעה כזו גדולה למי שבקיא קצת, מי שחושב ברצינות, אז הוא מבין שזה דבר לא קרה כדבר הזה. משום שאתה לוקח משהו, אתה מתחיל לפזר אותו, הוא לא מתקבץ חזרה, זה לא קרה כדבר הזה. בהיסטוריה העולמית היו עוד עמים שגלו במקומה. כל הכושים עברו לאמריקה. אפילו אובמה לא רוצה לחזור לניגריה. אין דבר כזה שתנועת שורשים. רוצים שורשים, אבל שם. לא היה כדבר הזה, זה לא קיים. זה משהו הזוי. והוא באמת קורה. והוא באמת קשור לדבר הנפלא הזה של איזשהו כוח חיים נצחי שקיים בעם ישראל. ושהוא באמת, כמו שאמרתי לכם, אם אנחנו עכשיו חוזרים לממשק הזה מול הנצרות, הוא מערער באמת את הטיעון הנוצרי, והם התפתלו והגיעו לאיזשהו הבנות עם העם היהודי. אז אין ספק גם כן, בנוסף צריך לומר את הדבר הזה, שהתיאולוגיה הנוצרית ביחס לקיום היהודי, אין ספק שהיא גם תרמה את תרומתה לפגיעה של כוחות נוצריים בעם היהודי. זאת אומרת, אם כדי להוכיח את אמיתתה של הנצרות צריך שהיהודים יהיו שפלים, אז אם יש חשש אי שפלות אצל יהודים, אז אפשר לתת עוד סיבוב כדי שזה יהיה יותר ברור, כן? אז אין ספק שהייתה תרומה נוצרית משמעותית לאנטישמיות לאורך כל הדורות.
אז רק אם מותר לקחת את התרומה שלהם.
מה?
שאלה זה אם מותר לקחת את התרומה שלהם.
התרומה היא, אבל לא זו הכוונה. וזה גם צריך לדעת שזה חלק מהסיפור, שיש פה איזשהו מתח מאוד מאוד מובנה ולא פשוט עבור הנצרות בשיבת ציון. טוב, אנחנו עוברים קצת למוסלמי, אנחנו לא ממש, אני רק עושה איזשהו פרומו קטן. אז גאה הכוזרי לחכם חכמה אסלאמי שללו תורתו מעשהו. ובעצם אנחנו נראה בשבוע הבא את הדברים האלה, מה בעצם עקרונות האסלאם. אני גם פה אפתח את זה טיפ-טיפה יותר. זה נורא חשוב לנו היום להבין את האחים המוסלמים. אתם צריכים לדעת שזה נושא חם, אי אפשר להתעלם. אתם צריכים להבין, אמרתי לכם קצת שזה שיש פריחה של האסלאם, יש פריחה של האסלאם, אבל האסלאם לא פורח. זאת אומרת, יש, כלומר, מה שפורח זה אסלאם פונדמנטליסטי, שאני אנסה להסביר את הקווים לדמותו, כן? אז בשבוע הבא אנחנו ניכנס גם למה שכתוב פה בספר כוזרי בתור יסודות האסלאם. קצת נביא שוב רקע יותר מסודר של העקרונות הבסיסיים של האסלאם, וגם קצת אולי אני אביא לכם עוד טקסט שקשור באמת לעליית האחים המוסלמים, כי אנחנו הולכים לחיות עם הסיפור הזה בשנים הקרובות. צריך להבין מאיפה הוא צומח. והוא צומח מתנאי חיים מסוימים ומאידיאולוגיה מסוימת. על כך בשבוע הבא. טוב. טוב.